רק שנייה, אני בוא נראה מה מלמדים בקורס בבנקאות. מה כותב האקדמאי שמלמד את הקורסים האלה שמשתמשים בספרים שלו? מישקין, כלכלן שהיה בפדרל ריזרב, בבנק המרכזי, ואני פותחת את הספר על דברים שאנחנו מלמדים, המדע הבסיסי של מימון. יש בו פשוט משפטים לא נכונים, לא נכונים. אני מכשילה סטודנטים בקורס בסיסי במימון על מה שהוא כותב שם.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים ובעיקר לרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באופניתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רוליק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את פרופסור לכלכלה ענת אדמתי מבית הספר למנהל עסקים של סטנפורד.
אז מה גיא, עוד פעם כלכלה הארדקור? חשבתי שאתה עושה את זה רק כשאני בחופש.
לא בדיוק, נכון, ענת אדמתי כבר באולפן, אבל כמו שתראי בהמשך, אני חושב שהשיחה שלנו היום תלך לכל מיני כיוונים מפתיעים, אבל לפני שניגש לכלכלה ולסביבותיה, ענת, אני חושב שצריכה לדכן אותי ואותנו המאזינים, איך בילית את חג השבועות, אני מניח שזה היה עוגות גבינה מסביב לשעון.
אז בכלל לא, דווקא אני בדיאטה לשם שינוי, ולא אכלתי עוגות גבינה. בעיקר עם חברים ועם המשפחה, אבל ביום שישי בערב, אם אתה כבר שואל, אז הייתי בהופעה, הופעה מצוינת, אני לא אגיד מה, בגלל
למה
מה
לא?
שאני הולך להגיד.
תגידי חופשי.
טוב, אז היינו בקאברים של אלטון ג'ון ובילי ג'ואל, והיה מעולה. מה שכן, כמות האנשים שהייתה באולם הייתה לדעתי 20 או 30 אחוז מעל מה שיש בדרך כלל.
שומרים מרחק כמו שצריך בקורונה.
לזוב המרחק, זה היה מאוד מאוד צפוף, והאמת שזה העיב על ההנאה, זאת לא הפעם הראשונה שבה אני הולכת למסעדות או לאירועים, ואני רואה שיש הרבה יותר אנשים. עכשיו אני חושבת שזה שילוב של כמה דברים, גם זה שהישראלים רוצים לבלות, וגם זה שהמסעדות כנראה...
ענת, צפוף זה, אנחנו בפודקאסט על כלכלה, צפוף זה יעיל, על אותו שטח, את מכניסה יותר אנשים, הכנסה יותר גבוהה,
ואז השירות נפגע, והענה נפגעת, ואתה משלם די הרבה כסף בשביל ללכת לבלות, וצפוף לך, וזה קצת מבאס האמת.
טוב, ענת, אז יש לי חדשות רעות עבורך ועבור המאזינים, לא שהם לא יודעים את זה, הולך להיות כאן יותר צפוף, זה ברור, הולך להיות כאן יותר יקר, כי זה הרי המדיניות של הממשלה, והולך גם להיות יותר חם, וזה כמובן אומרים לנו המדענים של שינוי אקלים, והכל כמובן מעשה ידי אדם, או יותר נכון, הכל נובע מחוסר היכולת שלנו לפעול יחדיו, לארגן את החיים שלנו. בצורה אחרת, כך עובדת הפוליטיקה בישראל, ואולי גם פוליטיקה במקומות אחרים בעולם, נדבר על זה
היום. אז אם אני מבינה נכון, גיא, אתה נשארת בבית בחג?
רוב הזמן נכון, במזגן, נשארנו בבית במשך רוב החג. הגיחה היחידה הייתה באמת מוצאי שבת, למסעדה בעמק ישראל, שלא אנקוב בשמה.
אותי, אני הייתי צריכה לנקוב בשמה של ההופעה.
תכף תשמעי עד הסוף, כדי לא לעשות להם פרסום, לא לטוב ולא לרע. אני חושב שזו מסעדה שהתאימה את עצמה בצורה מלאה לסיטואציה שתיארת. מנות זעירות כי צפוף ומחירים מטורפים כי זה ישראל. לפני שבועיים הייתי, ונדבר על זה אולי, בכנס בשוויץ, אוקיי? וזה כנס שאני הולך אליו כבר 20 שנה. אני זוכר בפעם הראשונה שהייתי שם בשנת 2002 או 2003, נדהמתי כל כך מהמחירים היקרים בדאבוס, אז במסגרת הכתבה שעברתי משם, כתבתי מדריך לדאבוס ותיארתי את המחירים בקפה שניידר, זה אחד מהבתי קפה הכי מפורסמים בדאבוס, במרכז, ברחוב הראשי, פרומנד, בית קפה כזה מאוד מסורתי, אך מפונפן, ועם מחירים מטורפים. ולפני שבועיים שחזרתי לשם, נאלצתי להודות שדאבוס, סמל היוקרה של אירופה ושל שוויץ, יותר זולה מתל אביב. זה די מדהים מה שקרה פה ב-20 השנים האחרונות.
כן, אני רק רוצה לציין שאני לא ביליתי בתל אביב, וכל הטענות שלי הם הדברים שקורים מחוץ לתל אביב. אבל עזוב את מה שזה, אני מבינה שישבת בחג וקראת מאמרים כלכליים, את הפנאה של טיימס כמו שאתה אוהב.
לא. דווקא עשיתי בינג' על העונה החדשה של סדרה נהדרת שהופיעה בנטפליקס לפני משהו כמו 10 או 11 שנים, אם אני לא טועה, אולי קצת פחות, וחזרה החודש שוב אחרי היעדרות ממושכת.
וואי, לא הספקתי לראות, אין לי לנחש, חזרת להווה הישנה שלך על מדינה צפון אירופאית קטנה וחמודה.
כן, אז נכון, ענת, העונה החדשה של בורגן, שהפעם יש לה שם קצת יותר אמריקאי בסיבוב הזה, קוראים לה בורגן, Power and Glory. אבל נכון, חזרתי לזה ורציתי לראות מה השתנה.
אז זהו, אני ראיתי אותה, אני לא זוכרת לפני כמה שנים, ודרך אגב, אחרי זה גם נסעתי לדנמרק לראות את המקום שבו הכל מתרחש. ואחד הדברים שאני הכי זוכרת משם זה שבכניסה היו כמויות מטורפות של אופניים, ואתה רואה שכולם שם רוכבים על אופניים למקום העבודה, כולל נבחרי הציבור שלהם. אבל מה השתנה בעולם? אני אין לי שום בעיה לקבל ספוילרים, אבל אני יודעת שאולי המאזינים שלנו לא כל כך ירצו, אז אולי בכל זאת תספר קצת בלי ספוילרים.
אז אני אזהר, למאזינים שממש מפחדים מכל סוג של ספוילר, תעשו עכשיו איזה פורוורד של איזה דקה או שתיים קדימה. אז תראי, כשראינו את בורגן לפני שנה, נדהמנו והיינו מוקסמים, חלקנו לפחות, מהדרך בה הפוליטיקה בדנמרק עובדת, מהערכים שלהם, מהתרבות שלהם, מהייחוד שלהם.
אין עריקים.
אין הרבה דברים שם. ובעונה החדשה, היוצרים החליטו, ספוילר, לשבור לנו את החלום. הפוליטיקה בדנמרק היא עדיין לא מקוטבת, אלימה ומטורללת, נניח כמו בארצות הברית או בישראל, אבל היא בהחלט, לפי היוצרים של הסדרה, זזה לכיוונים שמוכרים לנו.
אבל משהו מתוך זה מתחבר לישראל?
לא וכן. קודם כל, הנושא המרכזי הוא משבר האקלים, וההתנהלות של דנמרק והפוליטיקאים הדנים סביב הנושא, וכאן בישראל לצערנו זה פשוט הנושא של אקלים הוא נון אישו, פשוט לא מדברים על זה, הממשלת ישראל מתעלמת מזה.
גם הציבור.
נכון. מה שכן יזכיר לצופים בבורגן את ישראל, זה אותו רגע בסדרה, בו בריגיטה מחליטה לזכור מה שהדנים קוראים לו ספין דוקטור, ואנחנו קוראים לזה יועץ אסטרטגי. ומה שמעניין הוא שהיוצרים של בורגן מסמנים את היועץ האסטרטגי של הפוליטיקאית כסמל של ההשחתה. ברגע שבריגיטה עוברת לעבוד עם היועץ האסטרטגי, דבר שהתנגדה לו בעבר, משהו קורה לה והעלילה מקבלת תפנית. וזה מעניין שהיועץ האסטרטגי מסמל עבור הדנים או עבור היוצרים של הסדרה את כל מה שלדידם רע בפוליטיקה או בעיתונות הדנית, ולזה אני בהחלט מתחבר. דיברנו על זה הרבה כאן בפודקאסט בשנים האחרונות. אני לא אגלה לך ולמאזינים מי היועץ האסטרטגי הזה שהיא סוחרת, כי זה כבר חלק מההפתעה של הסדרה.
אוקיי, אני אגיע מתישהו גם לבורגן, אבל יש לי אולי קצת חובות קודמים לסגור. בכל מקרה, האורחת שלנו בפודקאסט היום היא לא פוליטיקאית והיא גם לא יועצת אסטרטגית. היא מגיעה אלינו הישר ממגדל השן, ולא סתם מגדל, אלא זה שיושב במרכז הבועה המוגנת ביותר בעולם, בעיירה פאלו אלטו בסיליקון ואלי. מדובר בענת אדמתי, כמו שאמרת בהתחלה. היא קיבלה קביעות בבית הספר למנהל עסקים של סטנפורד לפני יותר מ-30 שנה, ובילתה את רוב חייה המקצועיים בכתיבת מודלים כלכליים מתמטיים סבוכים. היא נשואה לכלכלן אמריקאי, גם הוא מסטנפורד, והם גרים ממש בתוך הקמפוס. מי שמכיר קצת את המקום, אני לא, אבל ככה שמעתי מאחד גיא רולניק, יודע שקשה לחשוב על נקודה על כדור הארץ שהיא יותר נוחה ומוגנת מהמציאות, אבל ב-2008 קרסה וול סטריט, לימן ברדרס פשט את הרגל, וענת, כמו רוב הכלכלנים הפיננסיים בעולם, עמדה נדהמת מול הכישלון של הבנקאים, הכישלון של השוק, ואולי גם הכישלון של הדיסציפלינה שלה, כלכלה פיננסית. וככה, בשעה שרוב הקולגות שלה התאוששו מהר מאוד מהתדהמה ומהמשבר הזה, והמשיכו בתוואי בו הם נעו לפני כן, ענת החליטה לעשות שינוי, יצאה ממגדל השן, נכנסה למאורת ארנף של רגולציה על הבנקים, ועד היום היא לא ממש יצאה משם. שלום ענת, אני דייקתי או ש...
ממש דייקת, יפה מאוד אמרת. אני לא אצא לעולם מהמאורה הזאת.
את יודעת, אני רוצה להגיד לך, שהרבה פעמים אני מדברת על חרמות עם, בני נוער, ואני אומרת, אתם חושבים שזה נגמר בבית ספר יסודי או בתיכון או בצבא, ולא, וזה נמשך עוד הרבה שנים קדימה, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט. בעצם חווית או עדיין חובה סוג של נידוי בגלל הדעות שלך.
תראה, יש פשוט נרטיבים שאנשים אוהבים, ונוח להם איתם. ומי ששואל יותר מדי שאלות, אז זה לא נעים. לא נעים ולא נחמד ולא אוהבים את זה, אז נמנעים מזה. אז אם יכולים להימנע, אז נמנעים. אז יש הרבה דרכים.
שאומרים נמנעים, זה אומר שלא מזמינים אותך לכנסים, ולא, ולפעמים מבטלים השתתפות שלך בכנסים.
גם זה, יש כל מיני דברים קטנים, יש את הדרכים של מאמרים מסוימים, שלי ושל אחרים שקצת לא נוחים למערכת, שקשה להם יותר להתקבל לז'ורנלים, יש את כל הכיבודים של הז'ורנלים, יש דברים קטנטנים שקשה לראות אותם,
שבדיוק מתי... זה לא כיף ללכת נגד הזרם.
ממש לא.
אני ממשיך להזמין את ענת כל הזמן לכל הכנסים שלי, אני חייב להגיד. כל דבר שאני מעורב בו.
יש לי קצת חברים, כן.
גיא זה, גיא טוב, גיא, אתם קצת מאותו ז'אנר, אני חושבת.
יכול להיות, תכף נראה. אז בואו ננסה אולי, ננסה לראות אם אנחנו בדיוק אותו ז'אנר או אחרת. בכל אופן, אני, ענת, אני אקרא היום לענת ג'ורג'י ג'ורג'ינה, בגלל שיש לנו שתי ענתיות באולפן
שלו. ככה הוא קורא לי כשהוא נחמד אליי. כשהוא לא נחמד אליי זה ענת.
אוקיי.
אז אנחנו מתחילים בנחמד. לפני שנצלול איתך להיסטוריה באמת מאוד מעניינת שלך, אני רוצה לשאול אותך מה קרה לך. בעצם היה לך כל כך כיף ונוח במגדל השן עם המודלים המורכבים, שרק 0.01% מהאוכלוסייה מבין, ופתאום את מחליטה לפתוח במלחמה בעצם, בהתחלה נגד בנקאים, אחרי זה נגד רגולטורים, ובסוף גם נגד הקולגות שלך. אני רוצה לשאול אותך מה עבר לך בראש.
הכילו אותי כל מיני הנחות, שפתאום...
קרסו.
הם קרסו במובן זה שאמרו לי שזאת הבעיה העיקרית, ופתאום זה הבעיה הייתה במקום אחר בכלל. וזה התחיל מזה שקראתי מאמרים, ואחרי זה התחלתי, אמרו לי, תראי, תקראי מה הם אומרים, ותראי מה הם אומרים. ומלא שטויות.
בוא נהיה אולי קצת יותר ספציפיים.
כן.
תגידי לי משהו שקראת ואמרת, בואו חברים, זה לא יכול להתקיים, זה לא נכון, זה עבודה בעיניים.
טוב, המאמרים הראשונים היו באמת המתמטיים. אז מה שקורה במאמר המתמטי, זה יש הנחות, ואחרי זה מתמטיקה, ואחרי זה תוצאות. עם הרבה מתמטיקה באמצע. תחת ההנחות יש את המסקנות. עכשיו, את יכולה לעשות מלא, מה שנקרא, הינדוס של כל התוצאות. זאת אומרת, אם את רוצה, אם יש לך איזה בראש שלך, שהעולם פותר את הבעיות בצורה אופטימלית, אז את מהנדסת את המודל שלך, שהתוצאה שלו היא מה שאנחנו רואים, וזה נהדר. אז זה התחיל מזה. קוראת מודלים ואומרת, זה חי על הנייר. בעולם שאני מסתכלת עליו מחוץ לחלון, זה אין למודל הזה שום קשר למציאות. אוקיי, זה התחיל מזה. אחר כך אני מסתכלת מה אומרים. באיזשהו שלב, מה אומרים בעיתון, כל מיני לוביסטים או כל מיני אנשים. זה כבר דברים פשוט עובדתיים, לא נכונים. סתם, המילים משתמשות להם, לא משתמשים במילים באופן נכון. ואז היה הרגע הכי קשה במובן זה. אמרתי, רק שנייה, בוא נראה מה מלמדים בקורס בבנקאות. מה כותב האקדמאי שמלמד את הקורסים האלה שמשתמשים בספרים שלו? מישקין, כלכלן שהיה בפדרל ריזרב, בבנק המרכזי, ואני פותחת את הספר על דברים שאנחנו מלמדים, המדע הבסיסי של מימון. יש בו פשוט משפטים לא נכונים, לא נכונים. אני מכשילה סטודנטים בקורס בסיסי במימון על מה שהוא כותב שם. זה היה הלם.
מה הוא כותב שם למשל?
למשל הוא כותב שזה מאוד יקר לממן בהון עצמי, באקוויטי, בגלל שזה יותר מסוכן מניות מה שגרות חוב, מה שחוב, ולכן המשקיעים דורשים תשואה יותר גבוהה. זה נכון, אבל תשואה גבוהה, סיכון גבוה. אם יש יותר מינוף, יש יותר סיכון, יש יותר תשואה שדורשים המשקיעים, אם יש להם סינת סיכון. אין שום סיכון בדבר הזה. מה שהוא בעצם אומר, כאילו מתמטית, זה שככל שממנפים יותר, התשואה יותר גבוהה. וזה רק נכון כשהתשואה גבוהה, כשהכל טוב. כשאם את משלמת, אם את מממנת את הבית שלך רק במשכנתא ולא מכניסה שום הון עצמי בכלל, אז אם הבית פתאום יורד לו הערך בטיפטיפונת, הלכה לך הון עצמי, הריבית עולה, משהו, את מתום מה שנקרא מתחת למים, כן? אז את כבר חייבת יותר ממה שהבית שווה. אז המינוף עובד נחמד, נהדר בלמעלה ולא כל כך נחמד בלמטה. אבל אין למטה לבנקאים. הם חיים בעולם שזה, במקומות אחרים במימון, אנחנו קוראים לזה ארביטראז'. זאת אומרת, אתה לווה בנמוך ומוכר בגבוה, ההבדל בין הריביות, אתה מכניס לכיס. אז אם אין לך שום סיכון למטה, אז כמה שיותר, יותר טוב.
אז במשך עשרות שנים, הכלכלנים הפיננסיים, שאת נמנית על החבורה הליזה הזאת, אמרו בעצם שהבעיה העיקרית, ואותם חקרו הרבה, זה אותו מתח בין הבעלי מניות לבין המנהלים. ואז מגיע המאמר המפורסם של, לא משנה, ג'נסן ומקלין, ועל בסיס, שמדבר על המתח הזה, על בעיית הסוכן, ואז אומרים, אוקיי, ניתן למנהלים אופציות למנהלים של הבנקים או של החברות, ניתן להם אופציות או מניות, ניתן להם בונוסים שקשורים בביצועי המניה, ואז בעצם פתרנו את הכל, והכל טוב. ואת אומרת, זאת בכלל לא הבעיה העיקרית. זה אחת מיני בעיות רבות, ויש הרבה בעיות הרבה יותר יסודיות ותשתיתיות.
כן, אז בכל המימון מתבוססים, וגם בכל הנושא של ממשל תאגידי, זה הבעיה העיקרית. בין בעלי מניות לאחד לשני, כאילו אלו שלהם יותר ופחות מניות, קונפליקטים אולי ביניהם, והעיקר הקונפליקט בין מנהלים לבעלי מניות, בחברה שיש הבדל בין מי זה המנהל ומי זה בעלי מניות, כן? אבל יש הרבה חברות שאפילו אין בהן את הבעיה הזאת, ואפילו בבנקים אולי אין את הבעיה הזאת, או שאולי יש, אבל אפילו כשפוגעים בצד שלישי הזה לטובת בעלי המניות. אז זאת אומרת, תסתכל על טראנוס, החברה הזאת, זו הייתה חברה פרטית,
אליזבת הולמס.
אליזבת הולמס, או חברות, או פרדו, פרדו פארמה. אוקיי, תסתכל על פרדו פארמה, שם לא הייתה בעיה כזאת. אז זה הסמל של הבעיה. הבעיה היא בין התאגיד והמנהלים, ואולי גם בעלי המניות, לבין כל שאר החברה, כן?
חברה סוסייטי.
סוסייטי, זאת אומרת, הצרכנים, העובדים, הציבור בכללותו.
משלמי המיסים, הסביבה.
משלמי המיסים, כולנו, בצד אחד, והבעלי מניות, לפעמים הם נפגעים, לפעמים הם מרוויחים, זה לא ברור. תמיד, המנהלים תמיד מנצחים. זה בעיקרון, תמיד מרוויחים. מה שנקרא business friendly, זה בדרך כלל, כאילו אם זה ידידותי לעסקים, זה בדרך כלל לטובת המנהלים, כן? אולי זה המנהלים, זה אותם אנשים כמו בעלי מניות, בחברות קטנות, סגורות וכולי. אם יש הבדל, אז לפעמים יכולה להיות בעיה של אם יש להם איזה קונפליקטים, אתה יכול לרמות את המשקיעים, כמובן. אבל מה שאתה יכול לעשות לאנשים אחרים, בוא נאמר, זה שאתה יכול שהמטוס שלך יתרסק, כמו בבואינג, או שהמוצר שלך יהיה ממכר יותר ממה שאמרת, וזה פשוט, הבעיות האלו הם איפה שאתה מסתכל.
היה את הסיפור עם המטוסים של בואינג, שהם התרסקו,
ברור. ואומרים... לא, הסיפור של בואינג זה קלאסי לכרגע. זה קלאסי. החברה עברה בעצם לניהול על ידי אנשים ש... כל המוטיבציה שלהם הייתה בעלי המניות והדיבידנדים.
הם היו מוכנים לעשות הרבה דברים
בשביל
את זה.
כן, העבירו את המרכז שלהם לשיקגו מסיאטל, ולא רוצים לשמוע לכל המהנדסים וכולי, רוצים רק מחיר מניה גבוה. ואז שהגיע הקטע עם הבואינג, עם המאקס 737, היה להם תחרות עם איירבאס, ורצו לנצח, והיה עולה להם הרבה כסף לאמן את הטייסים. אז חתכו את הפינה ורימו את הרגולטורים. עוד יותר גרוע, זה אחרי שהמטוס הראשון התרסק, זה היה באינדונזיה, אז הם התחילו להאשים.
הם האשימו את הטייס.
את הטייסים, נכון. שזה לא היה בארצות הברית, וזה, והרבה מדינות אסרו על זה, אבל בארצות הברית המשיכו לטוס, וה-CEO שלהם, המנכ״ל, עמד ואמר, המטוס בטוח. ואז הוא נתרסק עוד פעם שם באתיופיה, נהרגו אנשים, ביחד 346 אנשים, 346 משפחות, נהרסו אנשים, צעירים, ילדים, הכל, ובחיים לא יהיה צדק.
אף אחד לא הלך לכלא, תכף נדבר על זה.
בדיוק.
אז אם הזכרנו את בואינג, אז בואינג למעשה עולה השבוע לכותרות בהקשר אחר לחלוטין, כי מזכירים שחלק מהמנהלים של בואינג היו תלמידיו של אדם בשם ג'ק וולץ', ובימים אלה יוצא ספר חדש של עיתונאי מהניו יורק טיימס. האיש ששבר את הקפיטליזם. אז בואי תסבירי למאזינים שנכנסו לסרט הזה קצת מאוחר ולא זוכרים את ג'ק וולץ' האגדי.
הוא היה ה-CEO המיתוס של של כל הטייל הזה של ה-CEOs. מה הוא עשה בג'נרל אלקטריק? הוא הגיע לשם והתחיל באופן מאוד אגרסיבי לעשות כמה דברים. קודם כל, להגיד שיש לו מטרות פיננסיות בלבד, ושהוא מפטר 10% מהעובדים כל קווטר או משהו כזה, מחסל, 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 וגם קונה וקונה וקונה, ובעיקר גם הכניס לשם מה שנקרא פיננשליזיישן.
40% מהרווח התפעולי הגיע בשלהי הקדנציה שלו מ-GE Capital.
מ-GE Capital. עכשיו, GE Capital, החלק המימוני של זה, אפשר לו גם לעשות הרבה מניפולציות למספרים החשבונאיים שלו, וככה הוא הכניס את כל התרבות הזאת, שחייבים להרוויח מה שמצפים ויותר כל הזמן, וצריך כל הזמן לעשות מסאז'ים לכל המספרים שזה ייצא. עכשיו, יש לך הרבה עסקים מימוניים, אז יש הרבה דרכים לעשות את זה, יותר קל לעשות את זה, ובגלל זה גם בכל הבנקים והחברות אחרות, הקהל התשקיפים שלהם, קשה מאוד ללמוד מהם משהו על מה שקורה, והם בכל זאת חיים, אבל זה סיפור אחר. בכל אופן, זה עזר לו מאוד לחיות ככה ולהיראות כל הזמן נורא טוב, והוא היה נחשב לאגדה, והוא חינך דורות שלמים של מנהלים כדמותו, וזה נהפכה לתרבות העסקית בהרבה מכל האקוסיסטם של התאגידים, מטרות מימוניות של מחיר מניה, תשואות.
שזה מה שחשוב בעצם.
שזה מה שזה כל מה שחשוב.
נקודת הרווח, שורת הרווח בסוף הזאת שחשובה.
והדיווחים החשבונאיים, שזה נעשו המטרות של הכל.
ענת, אני רוצה רגע לעצור מהשיעור הזה במקרו-כלכלה או במיקרו-כלכלה, ורגע לספר עלייך ועל הרקע, ואז אנחנו בדיוק נחזור לנקודה הזאת. ובעצם את נולדת וגדלת בקריית גת.
נכון.
ואת בעצם מספרת שהיו לך מורים מאוד טובים שם, כן. היית תלמידה מצוינת, מאוד אהבת מתמטיקה.
ממש.
ואת גדלה שם ומתגייסת לצבא, נכון? ליחידת
כן.
מודיעין?
כן. ולח... אז זה לא היה כל כך סקסי בלהיות ב-2008-2002.
אוקיי, ובעצם את הולכת ללמוד מתמטיקה.
כן, מתמטיקה נכון. וסטטיסטיקה, לא, אפילו לא לקחתי קורס אחד בכלכלה בבוגר.
ואז מה קורה?
ואז נסעתי לייל ללמוד בעצם חקר ביצועים.
די במקרה את מגיעה, נכון?
במקרה הגעתי לייל.
כל שלב בחיים שלך את מגיעה אליו די במקרה.
במקרה, כן, הדלתות נפתחו איכשהו ואמרתי בוא נראה מה זה. והלכתי על זה. ואחרי זה מצאתי משהו מעניין, אז המשכתי, ככה זה. ובאמת הגעתי לשם, ואמרו לי, טוב, זה נורא פתוח פה, וזה, תרחיבי את אופקייך, תקחי איזה קורס בכלכלה, כמה קורסים בכלכלה, ואז איזה מנחה שהיה מאוד מאוד אגרסיבי בלגייס סטודנטים, שהיה אחד מהגדולים במימון, התחיל לשכנע הרבה אנשים שמימון זה התחום הכי טוב בכלכלה, ויש שם את כל הבעיות הכי מעניינות, ומימון בונה את העולם. זו הייתה תקופה, שנות ה-80, ולתוך השני, שהיו כל ההתפתחויות הגדולות בתיאוריה של מימון, והכל, ולמישהו במתמטיקה זה היה נפלא ונהדר.
פתאום יש אינטראקציות, זה לא כן, הכל נוסחאות.
בדיוק. מה שאני התעניינתי בו זה תמיד דברים על אינפורמציה ועל אינטראקציות. זאת אומרת, איך ההבדלי אינפורמציה שלנו משתקפים במחירים, או משתקפים באיך שאנחנו מתנהלים זה מוזה וכולי.
אבל אז את חלק מהממסד, בעצם
לגמרי,
מהכל ש...
לגמרי, אני גדלתי בתוך זה ופרסמת מאמרים.
מה שקוראים הגמוניה שלא מודעת להגמוניותה.
לגמרי, בתוך בועה...
אולי מודעת ולא כל כך אכפת לה.
לגמרי בועה, שהיה כל האינטרנט בבלז, אז כתבנו על דברים פה ושם, על ונצ'ר קפיטל, כתבתי מודל על זה, מה, איך הם מביאים תועלת, שהם עוזרים לנהל, וזה כאילו, ועל האקטיביזם זה גם כן התחיל להיות בה, עם כל הפנסיות בשנות ה-90, אז מה זה בדיוק הם עושים, ו... איך הם בדיוק עוזרים.
קרבות בין האלפיון העליון.
בדיוק, בין הגדולים, ואולי החברות פנסיות הגדולות, או המשקיעים המוסדיים, שעד זו זה היה... בקיצור, זו הייתה הבועה שבה חייתי.
ואז את מחליטה לצאת נגד המערכת, ואת יכולה לתאר אולי את הרגע, או את המאמר, או את האמירה הראשונה שלך כנגד המערכת?
כן, אז באביב, לקראת הקיץ של 2010, הגעתי למסקנה שזהו זה. אני שמעתי מספיק שטויות, וצריך להתחיל לאתגר את המערכת. כולל התחלתי מלאתגר הצעה מאוד מתוחכמת של כמה כלכלנים, בוא נעשה איזשהו חוב שיהפוך להון עצמי, לחוץ על כפתור, קוקוז, קונטינג'נט קפיטל וזה, והתבוססו בזה אלף זה. זה היה ממש שטות. והתחלתי לשאול למה זה, ומה את מתכוונתם, ומה הבעיות וזה. גייסתי עוד 3 חבר'ה, כולל אחד שהכיר ממש את תחום הבנקאות, שבסוף כתבתי איתו ספר, בחור גרמני, שהיה יותר ממכם ממני בזה, עם עוד 2 מסטנפורד, שכולנו במימון ארגוני, וכתבנו מה שנקרא מניפסטו, קראו לו Fallacies, Irrelevant Facts and Myths. זה 3 סוגים של טענות של שטויות. בבנקאות מה שראיתי, זה שהם עושים בדיוק מה שאמרנו אליהם לעשות, טקסטבוק, ויוצרים לנו מצב, לא רק שלא יעיל, אלא שגם הוא כל כך שביר שיכול להתפוצץ לנו פתאום, ואז פתאום יוצא איזה תאונת דרכים, איזה התרסקות מטוס, צריך לשלוח את כל האמבולנסים, ולהציל את כולם, ובסוף איך שההצלות האלו עובדות, אנחנו ראינו מי מקבל חילוצים, מי סובל את כל הנזק שנגרם, וזה היה מאוד, מאוד מזעזע. ומה שהיה הכי מזעזע, זה שהמשיכו להגיד את השטויות האלו גם אחרי זה, ולא הסתכלו בסיבות.
מה קורה לך אחרי שאת מפרסמת אותו
לי,
מניפסטו?
קודם מפרסם את המאמר הזה, וניסינו לדבר עם אנשים במערכת. בוא נאמר, הבן אדם הכי חשוב בתוך המערכת הזאת, הכי גבוה, בן ברננקי, הוא היה הקולגה שלי בסטנפורד, אוקיי? כשהגעתי לסטנפורד. הוא עוד לא היה כזה ביג שוט. ואז הוא עבר לפוינטסטון וניסה לזכור אותי. ידעתי בדיוק עם איזה אקדמיה הוא מדבר. עם איזה אקדמיה הוא דיבר? עם אלו שהיה להם נרטיב שהמשבר היה רק פאניקה ובעיית נזילות. משהו לא היה בסדר, צריך לשים, לשפוך מים על לתוך כל הצינורות ולהזיל את המערכת הזאת. לא מדברים על משהו מובנה, אלא רק איזה בעיה קטנה בצנרת. ככה הם רצו להגיד את זה. והוא כתב אחר כך ספר, אחד מהדברים האחרונים שכתבתי לפני שהחלטתי שאני לא יכולה יותר להגיד את אותו דבר, 1,000 פעמים, אלא רק אחרי שאמרתי אותו 500 פעמים ב-2015, הוא כתב ספר שנקרא Courage to Act, האומץ לפעול. ומה היה האומץ? האומץ שלו להציל את המערכת. אבל אומץ לעצור דיבידנד בשביל שיהיה יותר בטוח, לא היה לו.
האומץ היה להשתמש בכספי משלם המיסים, בעיקר בשביל חילוצים.
כספי המיסים הוא בנק מרכזי, כן. ששם יש סימביוטיקה מאוד גדולה.
ובעצם העמדות שלך לא מתקבלות, ומאותו רגע מתייחסים אליך כמשהו חריג אולי... שלא כדאי להקשיב לה.
אף אחד לא יכול בעצם לתת תשובות לשאלות שלי. אז הם לא נותנים, אז הם פשוט הולכים. כאילו, את שואלת שאלה.
אני אתן לך ציטוט. כן. ענת תשמע את זה פעם ראשונה פה באולפן. לפני כמה שנים פגשתי פרופסור למימון באוניברסיטה האמריקאית. ידוע, פרופסור למימון מאוד ידוע. וסיפרתי לו שאני נוסע בשבוע הבא לסטנפורד, ושאני אלמד בכיתה שלך. והוא אמר, ענת... תשמע, כן, אני מכיר את ענת הרבה מאוד שנים. היא הייתה חוקרת מצוינת. אבל אתה יודע, משהו קרה לה. היא החליטה שהיא תהיה מטיפה. היא החליטה להיות אקטיביסטית. ומדען אמיתי לא עושה את זה.
אוקיי. כי אנחנו לא, אנחנו, או שאנחנו עוזרים למי שנחמדנו לעזור, או שאנחנו שותקים, עומדים בצד. אנחנו לא מתערבים. אפילו אם אנחנו, מישהו אומר, השטות הכי גדולה...
יש קשר ליחסים לא. בין ההון לאקדמיה שמשפיעים על העמדות האלה?
בוודאי, בוודאי. תראי, כל מוסד יש לו, בוא נאמר, מודל עסקי. אפילו מוסד ללא מטרות רווח, אפילו מוסד אקדמי. יש לו תורמים, יש לו... לחוקרים יש תורמים, או יש להם איזשהו נגישות לאינפורמציה. הנה, אחרי שהתחלתי את המסע ממש, אז כתבתי כל מיני עצומות ששלחתי ל-Financial Times. במשך שנה שלמה, לפני שהתחלתי לכתוב את הספר, זה היה, חלק מהמאבק היה על עמודי האופ-אד. ושם ראיתי את הפוליטיקה של האופ-אד. פתאום, אקדמאי, כנראה, נתן ל-City CEO, למנכ״ל של סיטי בנק, פנדיט, שיש לנו מכתב שמחכה שם לפרסום ב-2010, ופתאום העבירו אותנו למכתבים, קיצרו לנו את 20 אקדמיים, עם כל חתני פרסי נובל והכל, העבירו אותנו למכתבים, ולמחרת היום נתנו את המקום בזה למנכ״ל
הבנק,
להגיד את אותם שטויות, את אותם שטויות שאנחנו אמרנו שהם שטויות, לפני שחתמו על הסכם,
על רגולציה. אני רוצה לשאול אותך שתי שעות ואחת מהן גם להעביר לגיא. בעצם את מדברת על איזושהי עוינות של האקדמיה. יש הרבה מאוד ישראלים באקדמיה בארצות הברית. איפה הם היו בתמונה הזאת? או שקולם לא נשמע, הם היו בצד שלך, הייתה איזו סולידריות, איזושהי הבנה שבישראל כמו בישראל מותר להגיד אולי דברים שהם לא...
לא, אנשים כאילו, הם מעמידים פנים שהם לא יודעים, לא מעורבים, התחום שלהם אחר, כי יש לנו תחומים נורא נורא צרים. אז כאילו, הם לא מבינים מספיק, זה יש שם פרטים על רגולציה, כאילו, יש תמיד תרוצים למה לא להתערב. אז לא, זה לא נוח להתערב. בטוח למישהו צעיר או משהו כזה, ויש כאלו שהאנשים היותר בכירים, הם לא רוצים להיכנס לקונטרוברסיות. מה שקונטרוברסלי הם לא רוצים להיכנס. ואני לא רוצה, בטח לא לאנשים צעירים, כאילו, לא... אז בסדר, אנשים לא מוכנים לעשות משהו שיכול לפגוע במישהו. אז הדרך הבטוחה ביותר זה להמשיך לא להגיד כלום.
ענת, כתבת ספר ועשרות מאמרים בהם הסברת שהבנקים לקחו סיכונים מטורפים, והם עדיין לוקחים בגלל כן. מבנה ההון, בגלל מבנה התמריצים ובגלל רגולציה חלשה ופגומה. אבל רגע אחד אני רוצה עבור המאזינים שלנו, שאינם בנקאים והם לא למדו מימון, אז אני רוצה לקצר את הספר שלך, שקראתי אותו, ואת המאמרים שלך, שקראתי את רובם בשנים האחרונות. בעצם המסר שלך הוא די פשוט. יש כאן כפר שלם בעולם התאגידי, הכלכלי והדמוקרטי שלנו. יש פוליטיקאים, יש בנקאים, יש מנכלים, יש ברוקרים, יש רואי חשבון, יש משפטנים, יש רגולטורים, יש עיתונאים ואקדמיים. כל הכפר הזה הוא של אנייבלרים, מאפשרים, הם מאפשרים לחברות, בעיקר הגדולות, לקחת סיכונים, לרמות אותנו, להתעשר על חשבוננו. זה לא תפוחים רקובים, זאת שיטה. אז בואי תספרי לנו בקצרה על כל השחקנים בכפר הזה.
כל אחד הוא איזשהו בורק במערכת הזאת. כל אחד עושה את שלו, אף אחד לא רוצה להסתכל כל כך על כל המערכת בכל מקרה, אז הם עובדים על איזושהי חתיכה ששכרו אותם לעשות את זה, או שנתנו להם איזושהי מטרה לעשות, וזה הג'וב שלהם לעשות רק את זה. אז כל אחד יש לו סיבה למה הוא עושה מה שהוא עושה, כן? ואין לו מספיק תמריץ לעשות אחרת. והכי גרוע זה באמת שמגיעים לאנשים שאמורים לדאוג לציבור. שם הבגידה הכי גדולה. אז שוב, האנשים האלו בחלקם אולי הם תמימים, אבל אני קוראת לזה יותר עיוורון מרצון. כן? נוח להם להאמין לאנשים מסוימים, אז הם מאמינים. אם הם מבינים שזה לא נכון או לא מבינים, זה לא תמיד ברור, בגלל זה כתבנו את הספר, בשביל שכן יבינו מי שרוצה.
ממה זה נובע? יכול להיות שזה נובע פשוט מאיזושהי אמונה שצריך לתת לשוק לעבוד, מאיזושהי עמדה, שזאת האמונה שלה, זאת אומרת, לא...
ברור, הם בעצם, זה מה שהתחלתי איתו עם הריברס אינג'יניארים.
את גרה בכפר שהוא לב המקומות האלה, את גרה בפאלו אלטו, את באוניברסיטה כמה השנייה הכי ישירה בארצות הברית, אולי אחרי הרווארד?
בפאלו אלטו הסיפור הוא אחר, ושם, בגלל זה, כמו שגיא עוד לפחות יודע, נכנסתי להסתכל מה קורה בדיוק בעולם האינטרנט, כן? שזה באיזשהו מובן דומה ושמאוד שונה מהבנקאות.
אז את מגיעה לחברים של גיא בעצם. למונופולים כן, הדיגיטליים.
בדיוק. אז בסדר, בסיליקון ולי אין בנקאות. אז זה אנחנו רחוקים לפעמים כשאני הגעתי לתוך עולם הבנקאות, אז הייתי אומרת לפעמים, אני באה מסטנפורד, מסיליקון ולי. אצלנו אוהבים סיכון. בבנקאות יש להם כל מיני, מין ז'רגון כזה, אז הם מתחילים לדבר על תיאבון לסיכון, risk appetite. אני אומרת, מה זאת אומרת? אז סיכון הוא טוב או לא טוב? סיכון צריך לקחת אותו או לא צריך לקחת אותו? זאת אומרת, מה זה תיאבון? זה אוכל, כאילו, יש לך תיאבון לסיכון. אני אומרת, בסיליקון ולי כאילו, לוקחים הרבה סיכונים, אבל לא, אפילו שזה מתפוצץ, כמו שהתפוצצה בועת האינטרנט בשנות ה-2000 המוקדמות.
או בחצי לא שנה האחרונה.
או בחצי שנה האחרונה, לא לוקח את כל העולם איתו, כי זה לא מבוסס על רצף שלם של חובות, כמו דומינוס שמפילים אחד את השני. כי זה, אוקיי, אז יורד הערך, יש תיקון.
זה בשוק. בעיקר אקוויטי, זה בעיקר
הון. בדיוק, כן. וזה יורד ערך, ירד הרבה יותר ערך שוק בנפילה של האינטרנט, מה שהחדלות פירעון של הבתים, של המשכנתאות, שזה, איך זה הוריד את כל העולם מקצת הפסדים על השקעות במשכנתאות. זה לא, למה? כי כל כך היה מינוף בערך לאורך כל המערכת הזאת, שאחד הפעיל את השני ואת השני ואת השני, וכולם נבלו וקראו כל מיני תהליכים שמה שאנחנו מסבירים בספר. אז שאגב קיים גם בעברית.
אני רוצה לספר משהו על הקדמה הזאת. ענת, ג'ורג'ינה, ענת ביקשה ממני לפני 6-7, יותר כבר 8 שנים, לכתוב את ההקדמה למהדורה בעברית. ואמרתי, סבבה, אבל הייתה לי מזימה. ואמרתי, נראה מה יהיה. כתבתי הקדמה, וכתבתי בהקדמה ביקורת מאוד חרפה על מערכת הבנקאות הישראלית. ואמרתי לאנשים, תראו, באמריקה זה מדינה גדולה, ושם כבר הסתבכה עם כולם, אבל כשזה יגיע לישראל, היא לא תרצה להסתבך גם עם הבנקאים המקומיים, בכל זאת, פעם בכמה חודשים היא באה לבקר פה, אמרתי, היא בטוח, תגיד לי, תשמע גיא, לא נוח לי, אולי תכתוב בהקדמה משהו אחר. היא לא אמרה מילה, פרסמה את זה, as is.
בטום, כן.
אז אני רוצה לשאול אותך, גיא, בדיוק, את יודע, אני שומעת אותך, ואני שומעת את מה שאת עוברת אולי, מה שבאת גם מה שאני יודעת מראיון קודם שעשינו איתך. ואני רוצה לשאול אותך, גיא, כמה המצב הזה יכול לקרות גם בישראל. זאת אומרת, כמה איש אקדמיה שיצא נגד המערכת, יכול לחוות כזה סוג של נידוי, או שבארץ האקדמיה מתנהלת אחרת לגמרי, ויש מגוון גדול של דעות. ועוד שאלה, שם באמת העניינים הכלכליים תופסים הרבה מאוד נפח ומקום. אצלנו יש הדתיות וביטחון ושמאל ימין, ובעצם כמה הנושאים הכלכליים יכולים לעורר כל כך הרבה אמוציות.
אז התשובה היא שבדיוק מה שיש בארצות הברית יש בישראל, אין שום הבדל. ואני רוצה להזכיר לך שאם נסתכל על כל האירועים הגדולים שהיו בישראל ב-10, 20, 30 שנים האחרונות, נושאים כמו משברים פיננסיים, משברים כלכליים, רפורמות, רגולציה, ריכוזיות, כל הדברים שענת דיברה עליהם מקודם, אז כל פעם שהיה מאבק גדול כזה בישראל, כמו שאת יודעת, דמרקר היה מעורב בחלק המאבקים האלה, זה תמיד היה ש-90% מהאקדמאים המומחים לתחום הספציפי הזה, או שתקו, כמו שענת אומרת, או שהם היו על הפיירול של החברות הגדולות. הדרך הכי טובה זה פשוט להיכנס, המאזינים יכולים לעשות את זה, לאתר האינטרנט של משרד האוצר, ולהסתכל על כל חוות הדעת שהוגשו למשרד האוצר, כאשר ישבה ועדת הריכוזיות לפני 10 שנים, כדי לדון בשאלה האם יש ריכוזיות במשק הישראלי, והאם ריכוזיות זה דבר גרוע ומסוכן. ואת רואה שורה של כלכלנים ומשפטנים, ורואי חשבון, ועורכי דין, ויועצים אסטרטגיים, וכולם מסבירים שהכל בסדר. יש שם לדעתי 2 או 3, אולי 4 גג, אני בכלל לא בטוח, של אנשי מקצוע ומומחים, שלוקחים את הצד של הציבור ותוקפים את המערכת. עכשיו, מה החלק המעניין?
שצריך.
כן, ומה החלק המעניין? שאת מסתכלת, זה לא שתגידי, טוב, היו כאלה שיש להם דעות של שוק חופשי, והיו כאלה שחשבו שהריכוזיות היא בעיה. את מסתכלת שעם השנים בעצם רוב הכלכלנים והמשפטנים מסכימים שלפני 10 שנים הייתה בעיה. אבל בזמן אמיתי שהכוח היה בידי הריכוזניקים, הדנקנרים וכן הלאה, הם שתקו, כי מבנה התמריצים באקדמיה הישראלית, איך מתקדמים כלכלית וחברתית, לא שונים ממה שקורה בארצות הברית.
ענת, את יצאת נגד כל השיטה כשהתקרבת לעשור השישי של חייך, פחות או יותר. אבל הילדים שלך, או לדוקטורנטים שלך, אני מניחה שאולי תציעי להיזהר ולא לבקר את מוקדי הכוח והכסף, כי זה יכול להיות מסוכן לקריירה שלהם.
כן.
את יכולת להרשות לעצמך לעשות את זה במקום. דרך אגב, גיא ראיין פה, עשה מכתב שהייתי בחול, בחופש, לא הייתי בחול, הייתי בחופש, וראיין את פול רומר שהיה פה לפני שבועיים.
חבר.
אז הוא בעצם יצא נגד פייסבוק וגוגל. אז אני רוצה באמת לשאול אם ההנחה שלי נכונה, שאת יכולה להגיד למי שיבוא אחריך, תקשיבו, המחיר הוא מאוד כבד, תחשבו פעמיים, אתם רוצים לצאת נגד המערכת.
אני אומרת את זה לאנשים בדיוק ככה. קודם כל, מי שלא, אין לו קביעות, שלא התקרב לשום דבר שכזה. זאת אומרת, יש דברים שאפשר לעשות, יש נושאים שאפשר לחקור. חלק מהם יותר מסוכנים מהמובן הזה שהמסקנות יכולות להיות לא נעימות, לא נוחות לאנשים מסוימים, אבל אני אומרת לכל מי שמקבל קביעות לעצור.
זה קצת עצוב.
ולעצור, ואחרי שמשחקים את המשחק של לקבל קביעות, פרופסורה, אז לעצור ולחשוב מה באמת אנחנו מתפקידנו לעשות, כי יש לנו באמת פריבילגיה שאנחנו באקדמיה, ויש לנו בעיקרון חופש להגיד מה שאנחנו רוצים, בלי שיפטרו אותנו, ואולי לא נוותר על איזשהו כיבוד או איזשהו משהו, אבל בוא נאמר, מי שיכול להגן על הדעות שלו ומעיז לעשות, בוא נאמר, מה שעושים תחקירנים ועיתונאים, ששואלים שאלות ושעושים מחקר לטובת הציבור, זה מה שלפי דעתי אנחנו צריכים לראות עצמנו יותר כאנשים שאמורים לעזור.
ושאלה אחרונה לסיום, את ג'ק וולץ', אפשר, את האיש שכתב ספר נגד ג'ק וולץ', מנכ"ל ג'נרל אלקטריק, אפשר להזמין היום לסטנפורד לדבר על נגד ג'ק וולץ'. וולץ' מת לפני 2 שנים, בתחילת הקורונה, והוא פרש מתפקידו כמנכ״ל של GE לפני 20 שנה כבר. כנראה שלפני 10 שנים או 15 שנה אי אפשר היה לבקר אותו בבית ספר למינהל עסקים, לא בסטנפורד, לא בהרווארד ואולי גם לא בשיקגו.
אני רוצה להגיד לך שאצלנו מלמד קורס ג'ף אימלט, ש...
ברור, החליף את ג'ק וולץ'.
החליף אותו ושתק שג'ק וולץ' אמר שהוא... אמר עליו דברים לא טובים, והגיש את הלחי השנייה. ואני מלמדת קורס חדש עכשיו, ביחד עם מישהו שמלמד גם עם אימלט, והוא חבר של אימלט. אני לא מכירה אותו, פגשתי אותו פעם אחת. אבל כן, מה שקורה עכשיו, ואני אגיד לך בקיצור על לכם, בקיצור על כאילו האווירה, אפילו בסטנפורד, יש הרבה סטודנטים שיודעים שצריך לדבר על הדברים אחרת. יש משבר, מה שנקרא משבר בקפיטליזם, משבר בדמוקרטיה, אם הם מחוברים זה לזה, שעל זה בדיוק אני כל הזמן כותבת עכשיו.
אז אפילו לבועה של סיליקון ואלי זה הגיע, הביקורתיות הזאת.
מעט קולות. הדאגה שלי הגדולה זה בדיוק, אתה יודע, שיהיה מישהו אחריי שיגיד את זה, שלשמור על איזשהו גחלת שמה. אבל יש סטודנטים שרוצים לדבר על זה, יש סטודנטים שמוכנים לדבר על שחיתות. מילים כאלו שאני מביאה, זכויות אזרח, זכויות אנוש, דברים כאלו, מי ישמור עליהם וכולי, אולי מלחמה באוקראינה. בקיצור, יש יותר שאלות, אבל המרצים לא רוצים כל כך. הם יותר תקועים באיפה שהם היו קודם.
פרופסור ענת אדמתי סטנפורד, תודה רבה שבאת לפנינו.
תודה לכם.
ענת באמת היא מרשימה, וגם האומץ שלה לצאת נגד המערכת. אתה יודע, תמיד להגיד את מה שאף אחד לא מוכן שיגיד, וזה מאוד מעניין. אותי זה מאוד מעניין בהקשר המקומי, שבאמת יש מחירים לאמירות שהן לא מקובלות. אנחנו רואים את זה לא רק בכלכלה, גם בפוליטיקה וגם בנושאים חברתיים, ואני חושבת שצריך עוד אנשים אמיצים כאלה שיעיזו לבוא ולהגיד המלך עירום או משהו כזה.
את יודעת, אמרתי שלא היו הרבה כלכלנים ישראלים שהיו מוכנים לצאת נגד הבנקים, כן. נגד הריכוזיות, אז אני לא אמנה פה את כולם, כתבתי על זה לא מזמן בטור, אבל גם בוועדת הריכוזיות וגם בוועדה לחקר הטייקונים...
קראו לזה פופוליזם הריכוזיות.
מה שמעניין הוא שאלה שקראו לזה פופוליזם הריכוזיות, אחרי כמה שנים שהטייקונים קרסו ונפלו, פתאום הם אמרו, ריכוזיות זה כן בעיה קשה. אבל חזרה לעניין שלך, היו פה כמה אנשים, זה כמובן, כמו שענת אמרה, הכלכלנים הבודדים שכן יצאו נגד המוסדות הפיננסיים ולקחו עמדות שצריך יותר תחרות, שצריך רגולציה יותר חכמה, וזה, היו כלכלנים יחסית בכירים עם קביעות, אבל גם אלה, כמו שענת אמרה, גם אלה שיש להם קביעות, בדרך כלל מה שאתה רואה, שזה לא רק שהם לא מפחדים לעבודה שלהם, אוקיי?
והמוניטין שלהם יכול להתרסק.
אבל למה המוניטין יכול להתרסק? הרי לכאורה המוניטין רק צריך להשתפר אם אתה מבקר את המערכת ומשרת את הציבור. ועלית פה על נקודה טובה, לכאורה, אם אתה נעמד נגד האינטרסים של הבנקים והטייקונים, אז המוניטין שלך צריך להשתפר. אז ההנחה שלך שהמוניטין יכול להתרסק, בעצם מאחורי זה יש הנחה שאחרי שיצאת נגד מוקדי הכוח, יש איזה יד פלאית, יד נעלמה פלאית שתדע...
אין פה שום הנחה, גיא, היא מספרת לך את זה במשך שעה שלמה, שזה מה שקרה לה.
כן, אז יש איזה מה זאת המכונה הזאת נכון. שיכולה לפגוע לך במוניטין? אז קודם כל זה מה שאומרים עליך בברנג'ה, וחוץ מזה, כמו שהיא אמרה, כמו שהיא רמזה, זה שיכולים להשתמש בך בעיתונות, ובישראל זה בעיקר נכון שיש פה 2.25 כלי תקשורת שמחוברים, אגב, בישראל, להזכיר למאזינים שלנו, בתקופה של המאבקים הגדולים, רוב הציבור לא ידע שרוב כלי התקשורת, אם לא כולם, בעצם היו שבועים בידי אותם בנקים, כי בעצם כל כלי התקשורת היה להם הלוואות, או שהבעלים של כלי התקשורת האלה עם הלוואות, לפעמים ההלוואות האלה היו במיליארדים. למשל, ידיעות אחרונות וגלובס, שהיו מאוד תמיד בעד בצד של הבנקים, מה שלא, הציבור לא ידע, שבעצם הם היו דה פקטו שייכים לבנק הפועלים, שנתן לבוסים שלהם ולבעלים שלהם הלוואות במיליארדים. אבל היה בכל זאת סיום קצת אופטימי, וזה שהדור החדש כבר מסתכל אחרת על הדברים האלה, אז בואו ננסה להסתכל על החצי הכוס המלאה לסיום.
יאללה, אני אופטימית.
על הכיפק. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. אל תשכחו לשלוח את הפודקאסט להורים שלכם ולילדים שלכם, שישמעו שיש אנשים שמוכנים להיאבק במוקדי הכוח. תודה רבה לדן ברומר העורך ולאמיר פקטור שחולל היום את כל האירוע הזה. אמיר פקטור מפיק, תודה לך ענת, תודה לענת אדמתי, ולהתראות בשבוע הבא.